שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
רציתי להתחיל ולהגיד לכם תודה, לא על קטע של אגו ובאתם לשמוע אותי וכאלה, פשוט אני בשבוע מילואים ותודות לזה שאתם כאן, אז היום יכולתי לשחק עם החבר'ה הנכבדים האלה, אז ממני, מארז ומעידן, תודה רבה. אני אגב אלעד, אני עובד בחברה שנקראת פרימיטר אקס, אני שם מוביל קבוצה שאחראית על תשתיות שצמחו להם ככה מלהגן על כמה לקוחות, עם כמה מאות ריקווסטים בשנייה כמה עשרות אלפים בשנייה, בשבעה דאטה סנטרים, בשני קלאוד פרוביידרים. הייתי בעברי סטודנט, מתכנת, מנהל, יזם, יועץ, הורה, בעיקר עייף. עבדתי במקומות עם ממש מעט טראפיק, ומקומות שכבר הגיעו לנחלה הנפלאה עם ההרים של הטראפיק, ובשני המקרים האלה יצא לי לקבל הרבה מאוד עזרה מספרות ומאנשים שכבר פתרו את הבעיות שיצא לי להתמודד איתם. הבעיה זה שהפעם כשמצאתי את עצמי ככה בשלב בין קטן לגדול מצאתי שוקת שבורה, בעצם אף אחד לא מדבר על השלב הזה. מישהו כאן למד פיזיקה בתיכון או לפני? איזה תענוג. אז אתם יודעים שמהירות לא משנה יותר מדי, שאני כמובן קצת מקצין, אבל מהירות לפחות על טייסים, לא משפיע. ככה נראה טייס במח 1, ככה הוא נראה גם במח 4, וככה הוא גם נראה במח 9, אם היה איפשהו מטוס שמגיע למהירות הזאת. תאוצה לעומת זאת, זה קטסטרופה. ככה נראה טייס ב-G1, ככה הוא נראה ב-G4, ככה הוא נראה ב-G9. רוב האנשים פה לא היו שורדים את זה. למה אני מזכיר את הדבר הנפלא הזה? בשנה, שנתיים האחרונות, הגידול שאנחנו עברנו היה פשוט בתאוצה מאוד מאוד גבוהה. אחד הדברים שקורים בתאוצה זה שאתה פתאום מרגיש את כל הדברים אצלך שהם גמישים והם ברי מתיחה, וגם את הדברים שנשברים כי הם לא מספיק גמישים. היום מה שאני רוצה זה לחלוק איתכם את הדברים שאנחנו גילינו, שבעצם עזרנו לשרוד את התאוצה הזאת. החלק המפתיע כמובן, זה שזה לא הדברים שכולם מכירים ושומעים ומדברים עליהם, שזה TDD ואוטומציות ומייקרו סרוויסס וכל הדברים הנכדים האלה. זה באופן מפתיע לא היה מה שהציל אותנו. קודם כל, מה זה ונדור לוקין, כדי שנהיה ככה מסונחנים על מה לזזל אני מדבר. ונדור לוקין, הגדרה יבשה, באה ואומרת שזה מצב שבו אתם משתמשים בשירות או באיזושהי טכנולוגיה, אתם רוצים לעבור מאחד למשהו יותר טוב, ואתם נמנעים מלעשות את זה בגלל שהעלות גבוהה מדי. מהעולם שלנו, מי פה משתמש באמזון? מגניב. רוב הסיכויים שימות העולם, אתם לא זזים לגוגל בזמן הקרוב. אתם משתמשים באמזון כבר עשור, זה נוח לכם, ואתם הולכים להישאר שם עד שהחברה תיסגר. סיפור קטן. לפני כמה שבועות בא אליי חבר, החבר הזה בדיוק פתח חברה שמגנה על ילדים שהם משתמשים בסמארטפונים שלהם, מכל מיני סייבר בולינג וכל מיני דברים כאלה ברשת. החברה לא כל כך מעניינת, הסיפור שלו דווקא כן. המצב שלו זה שהוא חצי יזם, חצי טכנולוג, הרים את החברה הזאת ככה מהר מהר מהר, בשביל לעשות איזשהו proof of concept. גם הוא, כמו כולנו, יודע שוונדור לוקינג זה דבר שצריך לפחד ממנו. הוא משתמש בגוגל אפ אנג'ן, לא ב-VM'ים, הוא משתמש בגוגל פאבסה ובביקווירי ובכל דבר אפשרי אחר שהם מספקים. הוא נעול אליהם הכי טוב שרק אפשר. ואנחנו עושים משהו שטכנית נורא נורא דומה לשלו, והוא שמע שאנחנו עושים בקפקא ובאלסטיק סרץ' וב-VM'ים, ואנחנו מרימים הכל לבד, ועושים ועושים ועושים, והוא רצה לדעת, אוקיי, מה דעתי על מה שהוא עושה, אם זה טוב, זה רע. אינסטינקטיבי, דבר ראשון שאמרתי לו, שהכל בסדר, שימשיך ככה. אחר כך ניסיתי להבין למה אמרתי לו כזה דבר איום ונורא, עד שפתאום נפל לי האסימון, שהפחד הבלתי מוסבר שיש לצד שלנו, לא יודע כמה מכם זה בצד הזה, אבל הצד המממש הטכנולוגי בתעשייה הוא די חסר כל קשר למציאות. הרי מה האופציה השנייה של הבחור שסיפרתי לכם? הוא יכול לבוא ולממש את כל הדברים האלה לבד, אבל אמיתית זה אומר שיש לו פחות זמן לבנות את המוצר שלו. מה זה אומר שיש לו פחות זמן לבנות את המוצר שלו? יש לו יותר טכנולוגיה, זה מגניב, אבל אחר כך הוא ירצה לקבל על זה כסף, ואף אחד לא ייתן לו, כי אין לו שום דבר. מה שחשוב לזכור, זה כשאנחנו בוחרים טכנולוגיה, הרי אנחנו לא בוחרים אותה בשביל הכיף, אנחנו בוחרים אותה בשביל הערך שהיא מביאה. ברגע שזוכרים את זה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לזכור שאנחנו צריכים לאזן בין העלות של הלוקין שאנחנו ייצרנו לערך שהיא מביאה לחברה. על הערך לצערנו הרב, יותר קשה לנו להשפיע, אנחנו הצד הממש, יש אנשים שאומרים לנו מה הם צריכים, על העלות אנחנו כן יכולים. כמה כלים שיעזרו לנו? כלי ראשון, הפשטה. זה השלב שכולכם צוחקים. יותר טוב. דוגמה ראשונה להפשטה, אתם משתמשים בקפקא, הדרך הכי טובה שאף אחד לא יתעצבן כשתחליפו את קפקא זה שאף אחד לא ידע שאתם משתמשים בקפקא. תעשו הפשטה, במקרה של קפקא זה הדוגמה הקלאסית, זה נורא נורא קל, יש API קטן, תשלח הודעה, תירשם לכמה טופיקים, החיים נורא נורא פשוטים. במקרה שלנו אפילו הרחקנו לכת, אמרנו לעזאזל, אנחנו לא עושים הפשטה, אנחנו משתמשים רק באנשים אחרים שיעשו בשבילנו את העבודה. אנחנו כותבים דרך איזה משהו נחמד שנקרא דורי, זה איזשהו מין out of process פרוסס, שמאפשר לכם לשלוח הודעות בלי לדעת שהם משתמשים בקפקא, קריאות וכתיבות מתבצעות דרך לוקסטאש וספארק, אם היה לי רעשן הייתי עכשיו עושה ככה, והחיים טובים ויפים. אבל לא כל הפשטה היא הפשטה טובה, למשל טראפורם, ההבטחה שמגיעה מזה שאתה קורא קצת על טראפורם זה סוף סוף יש איזשהו משהו שאתה בא, אתה כותב ככה בקוד את התשתיות שלך והכל טוב ויפה. אממה, כל ספק משתמש בניב אחר בטראפורם, סתם לשם המחשה, ככה נראית מכונה ב-AWS, הרסתי לכם את הזה, ספוילר, ככה נראית מכונה בגוגל. הקשר בין השניים הוא די קטן, וזה עוד דברים שיש להם מכנה משותף יחסית גדול. אל תנסו לקרוא, רק עצם האורך מראה לכם עד כמה זה שונה. עכשיו שלא יהיה, זה אנשי הדבוס פה בטח יסכלו אותי עוד רגע, אני מאוד מאוד אוהב את השיקורב ומאוד מאוד מעריץ את כל הכלים שלהם. אבל חשוב לדעת, כשאתם באים ומתמשים באיזשהו משהו, להבדיל אם זה הפשטה שמאפשרת לכם להחליף בלי שאף אחד ירגיש, או שזה פשוט כלי נחות שאומנם מוריד תעלות, אבל זאת לא הפשטה. יש גם מקרי קיצון שבהם הפשטה היא פשוט פחות רלוונטית. אנחנו למשל משתמשים כבדים של רדיס. עכשיו מה זה אומר משתמשים כבדים? אנחנו משתמשים בערך בכל דבר אפשרי שרדיס נותן. החל מפקודות, החל מכלה בפייפליינים וקוד פיזית בלוע שרץ על הרדיס, תוך כדי הסתמכות על המהירות גישה. אנחנו נעולים לרדיס כמו ש... טוב, אין לי דוגמה טובה לזה כרגע. אנחנו נעולים. אבל אנחנו בסדר עם זה. אמיתית, הערך שאנחנו מקבלים מתוך הנעילה הזאת הוא כל כך גבוה שזה שווה לנו את זה. הסיבה שאי אפשר לעשות הפשטה מעל גבי הנעילה הזאת זה כי בגלל שאנחנו משתמשים בכל דבר אפשרי שם, ההפשטה בסוף תהיה בסוף פשוט אותו מיפוי של ה-API. אז זה מיותר. אבל אנחנו שלמים עם זה, כי הערך מספיק גבוה. כלי שני מגיע מהשלב היותר מוקדם שיצא לי לחוות בעברי, ששבב הסטארט-אפים, נקרא MVP. מי יודע כאן מה זה MVP? מעולה, חסכתם לי 5 דקות מההרצאה. מה יותר קל כשאתה בא לממש איזושהי טכנולוגיה או לפתור איזושהי בעיה, ואתה לא בטוח איזו טכנולוגיה הכי טובה בשבילך, אתה בא, אתה לוקח את כמה מובילים, שם לעצמך כמה ניסויים שאתה רוצה לייצר, ובעזרת set-based design אתה מתחיל להתגלגל עד שאתה מוצא את הפתרון הנכון בשבילך. ספציפית במקרה שלנו, אנחנו בחרנו בגישה הזאת כשבאנו להרחיב את הדאטה פייפליין שלנו מכמה ETL'ים פשוטים שלוקחים דאטה ממקום אחד, זורקים אותו ממקום אחר, למשהו טיפה יותר מורכב שהיה צריך לפתור איזושהי בעיה של לקחת את אותו דאטה גולמי שאנחנו אוספים ולהנגיש אותו בצורת קצת יותר קריאה למשתמש. הסתכלנו על הדברים העיקריים שהיו אז בשוק, צמצמנו את זה לכדי ספארק ופלינק, בחרנו בספארק, רחמנא ליצלן. ובשלב הזה גם אמרנו עצמנו לעזאזל עם קרקס הזין פילים, למה להרים את התשתיות לבד, ספארק הרי דורש הדופ ויאן וספארק משהו שהגיש את הג'ובים אמרנו יאללה אנחנו שם בגוגל, בוא נשתמש בדאטה פרוק, מי כאן שהרים את היד מקודם על AWS, זה כמו EMR אבל בגוגל, מי שלא הרים את היד לא על גוגל ולא על EMR, כן, מי שלא משתמש לא בזה ולא בזה, תחשבו על זה כ-API או כלי נוחות, לא הפשטה, שנותן לכם להרים קלאסטרים של דברים שמאפשר לכם להריץ כל מיני דברים כמו ספארק. יותר ונדור לוקין מזה? אין. הייתי חייב להכניס גם תמונה של אשתי, אחרי הייתה כועסת. עכשיו, יש לי בטן מלאה על ספארק, זאת ההרצאה שלא קיבלתם אגב. אבל במנותק מזה, אנחנו חווינו הרבה מאוד צרות עם ספארק, גם אופרטיביות, גם לא אופרטיביות. אבל תודה לאל, לפני משהו כמו שבועיים התקבלה החלטה מוצרית לפשט את המודל שלפיו איגדנו את המידע שלנו. בלי לחשוב פעמיים, כתוצאה מזה שאנחנו גם חווינו את הצרות האופרטיביות, באנו ואמרנו, אוקיי, ירדה הסיבה שבגללה אנחנו חושבים בספארק, למה אנחנו חושבים להשתמש בספארק, בואו נפשט את כל החיים שלנו, אנחנו, סליחה, ומימשנו את כל הדבר הזה בקצת גו, קצת סטייט ברדיס, כמה קונטיינרים, שלום בעל ישראל. לא היינו בחיים מסוגלים לבוא בלב שלם, בטח לא לשכנע מנהלים על גבי מנהלים, שאפשר לעשות את הפעולה הזאת, א', אם העלות של הרמה של כל התשתיות לא הייתה כל כך נמוכה, וב', אם לא היה ברור לחלוטין לכל הנוגעים בדבר, שהסיבה שבגללה בחרנו בספארק הייתה אחת, היא נעלמה, ואפשר להפסיק להשתמש בזה. ונדור לוקין זה לא דבר רע, אם אתם יודעים לנצל אותו כמו שצריך. אז מה שאתם יכולים תחביאו, ומה שאתם לא יכולים תוודאו שאתם יודעים בדיוק למה אתם משתמשים בו, כדי שאחר כך, כשהמציאות משתנה, תוכלו לזרוק אותו מהר הצידה. לא אמרתי את זה אגב מקודם, ועל זה אני מתנצל. מי שרוצה לשאול שאלות במהלך השיחה הזאת, שירגיש חופשי. במקרה הכי גרוע, אני אגיד לכם, תבוא אליי אחר כך ואני אדבר איתכם. אני בכל זאת פה כל היום, כי אני בורח מהמילואים. דבר שני, מתנצל מראש, אני אומר, או יותר נכון, אני אומר מראש, הדוגמה היא לא מתוך המקורות שלי, אבל אומרים על הלל הזקן, כשהוא נתבקש ללמד את התורה על רגל אחת, הוא בא ואמר, טוב, אל תעשה לרעך רע, תסלחו לי על הפרפרזה, ומשם הכל נגזר. באיזשהו גחמה של עליונות אינטליגנטית, ישבתי פעם עם איזשהו חבר לפני כמה שנים, אמרנו, אוקיי, בוא נוכיח אותו דבר על תהליך פיתוח התוכנה, ונוכיח שכל הדברים בפיתוח תוכנה נגזרים מעיקרון אחד, single responsibility, needless to say, שמתוך המצב הקוגניטיבי שלנו באותו רגע, לא ממש לקחנו את ההוכחה הזאת עד הסוף. אבל עם השנים, כמה שאני יותר ויותר משתמש בכלי הזה ככלי לפתור בעיה, אני יותר ויותר מאמין בזה. וכמו כל דבר טוב בצהל, גם הכלי הזה מתחלק לו לשלושה חלקים, שלושת הממדים שבעזרתם בדרך כלל יוצא לי להשתמש בכלי בשביל לפתור לי בעיה. המימד הראשון, דפוס שימוש. הזכרנו מקודם את Redis, Redis למי שלא מכיר אותו הוא in-memory database שהוא מגיב יחסית מאוד מאוד מהר. חלק מהיתרונות שלו מגיעים מתוך זה שהוא single-threaded, מה שאומר שכל הבקשות מגיעות בתוך פייפליין אחד, ואז הוא לא צריך להתעסק עם כל מיני דברים רעים כמו נעילות, פלוסים ומינוסים, מתוך זה שאנחנו משתמשים ונעולים איתו, זה שכל עוד הדפוס שימוש שלך הוא יחסית אחיד, כולם מקבלים פלוס מינוס את אותו שירות או חוויה, אבל אז מגיע איזה מניאק אחד קטן שמתנהג אחרת ודופק בשביל כל השאר שבאים אחריו. קצת לעשות סדר עם דוגמה אמיתית, אל תדאגו, הדבר הזה עבר סקרייפינג של במם, עדן, תרימי את היד, כל טוב, בכל זאת חברת ווב סקיורטי. היה לנו שימוש בקלאסטר של Redis, היה לנו שני דפוסים, דפוס אחד, אותם פעולות אטומיות מול Redis שכולם אוהבים ומכירים, והם get, increment, כל הדברים הנפלאים האלה, והיה לנו גם פעולות שהן קצת יותר בלגניסטיות. קוד לואה שרץ בתוך השרת, שגם לוקח טיפה יותר זמן, יותר ביצועים, וכשהוא הגיע, הג'יטר של ה-latency היה כל הזמן קופץ. ובהתחלה לא ידענו למה, אמרנו אוקיי, לעזאזל, זה שימוש אחד, זה שימוש שני, בוא נפריד בין השניים. כשהמודל הקלאסי בא ואומר, אתה רוצה ביצועים יותר טובים, תגדיל את הקלאסטר. הפרדנו בין השניים, קיבלנו את המצב הנפלא הזה. פתאום יש לנו שקט איפה שצריך שקט, איפה שיש רעש, אנחנו יודעים למה הרעש שם. הפרדה לפי דפוס שימוש. זה עבד לנו גם במקומות אחרים, זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שלבים בתהליך. או נכון, מימד שני, שלבים בתהליך. זוכרים שסיפרתי לכם על ספארק מקודם? אז התהליך ספארק שלנו במקור היה מחולק לשלושה שלבים יחסית פשוטים, קצת לנקות את המידע, קצת לעשות כל מיני איגודים כדי שיהיה לנו את האנטיטיז שדיברנו עליהם קודם, וסכימות כדי שיהיה קל גם לעשות דוחות על גבי זה אחר כך. על פניו, אפשר להריץ את כל הדבר הזה בתור ספארק אפליקיישן אחד, והכל אמור להיות טוב. אנחנו בתוך איזושהי החלטה מוזרה, החלטנו להפריד בין כל התהליכים האלה עם תורים. ההפרדה הזאת, בדיעבד, לא חשבנו על זה כמובן מראש, אפשרה לנו להתמודד עם כל מיני מצבים שנוצרו מתוך אותו לוקין שהיה לנו עם ספארק, מבחינת היציבות הנפלאה שלו. דוגמה אחת, היה לנו בעיות עם כל מיני שלבים בתהליך, רצינו לעשות ניסויים, עכשיו אנחנו לא צריכים להוריד ולהרים את כל האפליקציות האלה בבת אחת, אנחנו מרימים ומורידים, רק דבר אחד, הדבר הזה רץ בצד, אוכל דברים מהתור, חיים שלו טובים ויפים. או נגיד, ואנחנו עכשיו כבר רוצים להוציא את הגרסה השנייה של אותו דבר. אנחנו מוציאים את הגרסה, כל התהליך ממשיך לרוץ, הוא עולה, יש לו access capacity, הוא אוכל את התור שנוצר, אף אחד לא מרגיש שום דבר. אופציה שנייה, שכמובן בדרך כלל הובילה לכל הדברים האלה, זה כשמשהו מת. למי פה משתמש בספארק סטרימינג? למי זה עובד כל הזמן? 100% תוך שני אנשים. לא שילמתי לו, הוא לא חבר שלי מהתיכון. הדבר הזה קורה, והוא קורה גם די הרבה, ועצם העובדה שהצלחנו להפריד או שהפרדנו בין השלבים האלה, אפשרנו לבודד את הבעיה. כשהדבר הזה מת, כל השאר ממשיך לרוץ. האנטיטיז האחרים שגם הם שימושים, בין אם זה לטיפול ובין אם זה לדוחות, ממשיכים להתקבל, הדבר הזה חזור חזרה למעלה, החיים טובים ויפים. ממד שני, שלבים בתהליך. ממד שלישי, SLA. לנו בפרימטר X יש איזשהו אחד מה-API, תסלחו לי על הבלגן שיש לכם מול המסך, תתרכזו בי. ה-API הזה הוא משרת מטרה אפליקטיבית אחת. גם אם הייתם רוצים לחלק אותו לכמה מייקרו-סרוויסים, לא הייתם יכולים, כי הוא עושה דבר אחד. אממה, יש כמה מקרים שבהם גורמים חיצוניים שמשו ב-API הזה, וכל אחד מהמקרים האלה יש SLA שונה. עכשיו, מה זה שונה? זה לא שונה, זה שונה. מקרה אחד הוא צריך לעבוד ב-10 מיליסקנד, מקרה שני הוא יכול לעבוד ב-50 מיליסקנד, מקרה שלישי הוא יכול לעבוד גם ב-500 מיליסקנד. אותו API, אותו סרוויס, SLA'ים שונים לחלוטין. כיוון שאנחנו חושבים ב-Node.js, עוד ונדור לוקין נפלא שיש לנו, הקפלינג בין הזמני ביצוע ל-CPU הוא מאוד מאוד חזק. במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים לקחת את אותו מייקרו סרוויס ולהתאים אותו לזה שבכל ה-SLA'ים הוא ייתן את הביצועים הכי טובים כי זה אותו מייקרו סרוויס, הלכנו וחילקנו אותו לפי SLA. מי שרוצה לקבל אותו ב-SLA אחד, פונה למקום אחד. מי שרוצה ב-SLA אחר, פונה למקום אחר. כתוצאה מזה, הורדנו את החוב הטכני, אני עושה במרכאות, כי במקרה הזה זה היה ממש מתרגם לכסף. במקרים שבהם צריכים את ה-SLA המאוד גבוה עם ה-CPU המאוד מאוד נמוך, יש לנו מכונות שה-CPU שלהם מאוד מאוד נמוך. בשאר המקרים אנחנו מוצאים פחות כסף. כל הדבר הזה, אני משוכנע ויחסית מופתע, אולי אתם נרדמתם שאף אחד לא אומר, זה מייקרו סרוויסס. יש הבדל אחד קטן אבל חשוב. רוב האנשים כשמדברים על מייקרו סרוויסס, בדרך כלל מדברים על קח את הקוד שלך, תחלק אותו אפליקטיבית לחלקים הנפרדים, כדי שתוכל להריץ אותם במקביל ושהם יהיו מבודדים. במקרים האלה אנחנו מכילים את הדבר הזה לא רק על הקוד האפליקטיבי. זה נחמד, זה חשוב, זה לא הכל. בסוף כשזה רץ בפרודקשן יש לכם גם בתוך האפליקציה שלכם או בתוך המייקרו סרוויס שימושים שונים, לפעמים גם בתשתיות שלכם יש לכם את זה. אז סינגל ריספונסיביליטי הוא לא מייקרו סרוויסס. מייקרו סרוויסס נגזר מסינגל ריספונסיביליטי. זה היה ההתחלה של ההוכחה שלא לקחנו אותה עד הסוף. מנקודה מסוימת זה טוב לחשוב ולהתנהל עם דברים שעושים דבר אחד טוב. תאמצו את זה ככלי, תראו איפה לכם יכול להיות שזה יעזור היום, אולי מחר. שאלה אחרונה לקהל, אני מבטיח. מי פה אי פעם פיתח משהו שכולל יותר מפרוסס אחד שנמצא באוויר בכל נקודת זמן? אוקיי, מגניב. מי פה חיבר, לא, תשאירו את העיניים למעלה פעם. מי פה חיבר בין החלקים האלה בצורה סינכרונית, כלומר שחלק אחד מחכה לחלק השני כדי להחזיר תשובה? מגניב. למי פה זה אף פעם לא נכשל? יש פה כמה שהשאירו את הידיים למעלה. לא, יופי, אין שקרנים. אז שיעור חשוב לחיים, שאני רואה שכולכם למדתם. כל דבר בסוף מת. אין מה לעשות. לא משנה כמה אתם תרצו שלא, כל דבר בסוף מת, ובפיתוח תוכנה זאת רק האחריות שלכם להתמודד עם זה שכשמה שאתם צריכים לא נמצא שם יותר. דוגמה קצת יותר קונקרטית, בואו נגיד וקיבלתם לכם לקוח חדש, לקוח גדול, כולם שמחים, הכל טוב ויפה, זה לקוח הרבה יותר גדול ממה שחשבתם, ומתי אתם מגלים את זה? כשהוא פותח את השיבר במכה אחת, וכל הטרפיק שלו נכנס על השרתים שלכם, אף אחד לא מוכן לזה. במקרה הטוב, כל שאר הלקוחות שלכם מקבלים גם כן 503, גם הוא מקבל 503. ועכשיו הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה להסביר להם, כן, עכשיו זה לא עובד, אבל תראו, עכשיו אתם רוכבים על סינסואיד יותר גדול של טראפיק, ואחר כך כשלכם יהיה ספייק קטן, אתם לא תרגיש שלא יהיו טיימאוטים יותר, איזה כיף זה יהיה. רק אנחנו צריכים להגדיל איזה 17,000 דברים בדרך, והכל יהיה בסדר. במקרה הגרוע, כל הדבר הזה ממש נכנס פנימה עד הסוף, מגיע לכם לדאטאבייסים, מפיל את הכל, עושה לכם דאטה קורפשן, ואז אתם נשארים לכם ערים כל הלילה, ומנסים איכשהו לשחזר את הדבר הזה ולהציל את החברה. אמרתי לכם שהייתי עייף די הרבה. אני אגנוב שנייה אחת משהו מפרפרזה למשה שהיה כאן בבוקר, שאמר, אם אתם לוקחים משהו אחד מהשיחה הזאת, תורים זה טוב. אני לא צוחק. תורים זה טוב. אם אתם לא משתמשים בתורים כיום, אתם כנראה לא מודעים לזה שאתם משתמשים בתורים כיום, וזה כנראה אומר שאתם חוטאים מאוד מאוד גדולים מבחינת השימוש בתורים. החטא הראשון בשימוש בתורים זה התור האינסופי. ניקח עוד פעם דוגמה קצת יותר קונקרטית, נגיד ואתם עובדים ב-Node.js ואתם עושים קריאות החוצה לאיזשהו שירות דרך האיבנט לופ הנפלא שלהם, שהוא תור, למי שלא לפנים, ופתאום השירות הזה מתעכב, והלולאה שלכם מתנפחת, ולאט לאט נגמר לכם הזיכרון, ואז הכל נופל ומת. ועכשיו לכו ותסבירו למרקטינג שהקמפיין שלהם לא עבד, כי היה דילי קטן בגיבוי שקצת תפס את הכל, ואף אחד לא רוצה להיות שם. הפתרון כמובן הוא פתרון יחסית מאוד מאוד פשוט, תגבילו את גודל התור. ב-Node.js זה יותר קשה, כשאתם נותנים תור טיפה יותר נורמלי, זה בדרך כלל קל, אתם אומרים לו מה הגודל שלו ובזה נגמר העניין. החטא השני של השימוש בתורים, אחרי שיש לכם כבר תור שהגודל שלו מוגבל, זה התור המחכה. כבר עשיתם תור מוגבל, הגעתם לגודל שלו, עכשיו מישהו נותן לכם קריאה, וההתנהגות הדפולטיבית בהרבה מאוד מקומות היא לחסום את הריצה של הקוד. אף אחד לא אוהב שחוסמים את הריצה של הקוד. זה נשמע לכם כמו רעיון טוב בהתחלה, אבל בדרך כלל כששירות לא זמין, אנשים אוהבים לדעת שהוא לא זמין. אז אל תחביאו את זה בפנים. תחצינו החוצה כמה שיותר מהר שהשירות שלכם לא זמין, כדי שמי שקורא לכם יוכל לעשות עם זה משהו. עוד פעם, דוגמה קצת מציקה, במיוחד אם לא מודעים אליה, ב-Go, כשדוחפים לצ'אנל הודעה, אם הצ'אנל הוא bounded, הצ'אנל הוא blocked, כשהצ'אנל מלא. הפתרון כמובן הוא יחסית מאוד מאוד פשוט, אם הצ'אנל מלא, תגיד שאין לך מקום בצ'אנל. זה נשמע מטורף, אבל זה קל, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. אחרת, אנשים לא ידעו שהם צריכים עכשיו לעשות איזשהו משהו אחר, כי אתה לא זמין יותר. החטא השלישי, וכנראה הגרוע מכולם, כי אתם כבר צדיקים, ואתם מנהלים את התור שלכם, ואתם גם אומרים אחר כך שאין מקום, אבל בפנים, כשאתם מטפלים בבקשות ששלחו אליכם, אתם מצפים שכשאתם מדברים למישהו או קוראים לאיזשהו שירות חיצוני, הוא גם יענה לכם. החטא השלישי זה לצפות שמי שאתם קוראים לו יענה לכם. לא משנה אם זה פייסבוק, לא משנה אם זה גוגל, ולא משנה אם זה האלסטיק סרצ' קלאסטר שאתם השקעתם ממש המון 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 זמן ומכונות, כדי שהוא יהיה כל הזמן highly available. הם לא יענו לכם תמיד. מי שאומר לכם ב-SLA שלו שהוא תמיד יהיה זמין או תמיד יענה לכם תוך זמן מסוים, משקר לכם. או שהוא לא מבין איך העולם עובד. וזה, to reiterate, רק אחריות שלכם להגן על עצמכם. אף אחד אחר לא יעשה את זה כי אתם אלה שמוצאים את הקריאות החוצה. הם לא יכולים להגן על עצמכם. כי לפעמים הבעיה היא בכלל לא בהם. לפעמים הבעיה היא בסוויץ' שלכם. כמו שאני משוכנע שלאף אחד אף פעם סוויץ' פה לא נשבר. הפאטרן שהזכרתי ממקודם הוא נקרא סרקט ברייקר, בדיוק כמו שיש לכם בבית. המטרה היא להגן על רכיבים מעומס עודף. ההבדלים הם כבר בניואנסים הקטנים של המימוש לכאן או לשם. שנתיים האחרונות, כמו שאמרתי מקודם, צמחנו מהר, עם תאוצה מאוד מאוד גדולה. כשאני הגעתי לפרימטר X, אחד הדברים הראשונים שאני התחלתי לצעוק, זה מייקרו-סרוויסס ואוטומציות וכל הדברים האלה. בדיעבד, אם היינו עושים את הדברים שאני צעקתי עליהם, היינו בזבזים הרבה מאוד זמן. הדברים האמיתיים שהגנו עלינו ועזרו לנו להתמודד עם התקופה הזאת של התאוצה, ושאני ממליץ לכם לנסות להשתמש בהם בין אם היום, ובין אם אולי ביום אחר כשתקימו מקום משלכם ותצפו לתאוצה הזאת, זה שלושת אלה. אל תפחדו להשתמש בכלים חיצוניים, פשוט תדעו איך להשתלט עליהם. אם יש לכם בעיה, רוב הסיכויים שאם תחתכו אותה לחתיכה קטנה, היא תעזור לכם, בין אם זה הקוד שלכם ובין אם לא. והחלק האחרון, שבאמת הכי חשוב שתזכרו, תורים זה טוב. תודה רבה.